שלום וברכה לכולם, ערב טוב. לצערנו, ביממה האחרונה שוב עלה מוות בחלוננו. מסרתי אתמול את השיעור בשעת לילה מאוחרת, כאשר השמות לי כבר היו ידועים. כמובן לא יכולתי להזכיר דבר לפני ההודעות למשפחות, לפני פרסום הדברים ברבים. דוד שוורץ ויקר הקסטר, השם יקום דמיהם, בוגרי בית מדרשנו כאן בהר עציון, נפלו יחד בקרב ברצועת עזה. דוד הוא גם אחיו הגדול של יוסף, שהוא אחד מבני החבורה, ממש בימים האלה, נמצא כעת בשירותו הצבאי. גם יוסף, כמו אחיו דוד, לחם שבועות ארוכים בשטח רצועת עזה. ורק השבוע, ביום ראשון, פגשתי את יוסף בניחום אבלים אצל יונתן אוסטר, גם הוא מבני החבורה היקרים שלנו, לוחם שריון בעזה, שישב שבעה על אחיו, עמיחי ישראל יהושע אוסטר, השם יקום דמו. ושם מצטרף לשם, וסיפור מצטרף לסיפור, ודמים בדמים נגר, והלב כואב ומתקשה לעכל. אבל כל מאורע כזה, בעיקר כאשר מדובר על המעגל הקרוב, על בני החבורה, רק מגדיל עוד יותר את חובתנו המוחלטת להמשיך להילחם בכל הכוח, ולהבטיח שהצדק יתגבר על הרשע, ושהטוב יתגבר על הרע, ושהאור יתגבר על החושך. אז אנחנו שולחים תנחומים למשפחות הנופלים, ומבקשים שמכוחם, ובזכותם, ובצדקתם, שמסרו נפשם למען העם והארץ, נזכה כולנו בעזרת השם לבשורות טובות, לישועות, לנחמות, ולהמשיך ולהילחם ולנצח ולהכריע בעזרת השם יתברך. בימים האחרונים אנחנו עוסקים בקנייני גזלן, בשינוי, בייאוש. כפי שראינו, קניין בייאוש שנוי במחלוקת נרחבת, בעוד שהקניין בשינוי הוא קניין די מוסכם, שכן שינוי קונה כתיבה ותנינה, אלא שאתמול עמדנו על זה שיש שני סוגים של שינוי. יש שינוי מעשה, כלומר שינוי בגוף החפץ, ויש לעומתו שינוי השם, שאומנם לא משתנה שום דבר בחפץ עצמו, אבל החפץ משנה את שמו, ואולי גם את היחס העקרוני של הסביבה כלפיו. וכפי שראינו אתמול, שינוי השם הוא בעצם שינוי פחות נחרץ, פחות חד משמעי, משינוי מעשה. הערב התברר שקיים גם סוג שלישי של שינוי, והוא שינוי רשות. בפשטות, שינוי רשות זה השינוי הפחות מכולם, שכן באמת לא משתנה שום דבר בחפץ. כל מה שהשתנה זה רק הבעלות על החפץ. החפץ היה אצל הגזלן, ועכשיו החפץ עבר מהגזלן לאדם אחר. מעיקר החפץ ואשת החפץ. החפץ הוא אותו דבר, רק הבעלות עליו השתנתה. אמנם שינוי כזה, שינוי רשות, עשוי לפתור בעיה מרכזית אחת, והיא בעיית באיסורה עתה לידי. כלומר, הגזלן מחזיק בחפץ באיסור, אבל כאשר הבעלות משתנה, יכול הבעלים החדש לבוא ולטעון, אני לא גזלן, אני לא עברתי עבירה, אני לא נטלתי את החפץ באיסור, ולכן יכול להיות שהבעלות שלו בעלות משמעותית יותר. ולמה אני מזכיר דווקא את העניין הזה של באיסור ראתה לידי? משום שהרקע לדיון בשינוי רשות הוא המשך מחלוקת האמוראים, כמו שהזכרתי מקודם, בעניין ייאוש. האם ייאוש קונה או לא קונה? אז כבר ראינו שנחלקו בזה רבא ורב יוסף, בסוגיה שלנו התברר שהמחלוקת עוד יותר נרחבת, יש בה המוראים דעות לכאן ולכאן. אגב, התוספות ממש בתחילת הסוגיה, כאן מדף סמך זין עמוד ב', התוספות מדגישים שכל קושייה שנאמרה שם על דעת רבא, רלוונטית גם על דעת רב, בסוגיה שלנו, שנראה מיד, וכן להפך, לתוספות במרכאות אני אומר קצת מחקרי לגבי אופן עריכת התלמוד, והשאלה איזה קושיות הביאו אורחי הגמרא כאן, איזה קושיות הביאו אורחי הגמרא שם. אבל על כל פנים, כבר בתחילת הסוגיה של רבא ורב יוסף, עמדנו על זה שהסברה לכך שייאוש אינו קונה בגזלה, זו הסברה שזה עתה הזכרנו, סברת באיסור ראתה לידי. ולכן, אדם שאיבד חפץ והתייאש ממנו, אז המוצא רשאי לזכות בחפץ, רשאי לקנות אותו. כלומר, בהיבט הזה ייאוש קונה באבדה, אבל גזלה, היות שבאיסור ראתה לידי, ייאוש לא קונה. ואז, כמו שהסברתי מקודם, אם הרשות מצד אחד נשתנתה, כלומר זה לא אצל הגזלן, זה עבר למישהו אחר, ובמקביל היה גם ייאוש, לכאורה במצב כזה, באמת יכול להיות שלפחות היד השנייה, זה שלקח מן הגזלן, יכול להיות שהוא קונה, מה שקרוי בסוגיה שלנו, ייאוש ושינוי רשות. ובכן, מכוח הדיון בייאוש, נברר גם את העניין הזה של שינוי רשות, ואגב אורחה, בדף שלנו כאן, בדף סמכת, נעמוד גם על סברה עקרונית שכבר הוזכרה בעניין תשלומי 4 ו-5, והיא הסברה של נשתרש בחט, שנה בחט, כפי שבעזרת השם נראה מיד. אז אנחנו בגמרא בדף סמך זין עמוד ב' לקראת סוף העמוד. שנינו במשנתנו שאין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. וכבר כשקראנו את המשנה, הזכרתי שיש איזשהו ביטוי מורגל בלשון העם, הגונב מגנב פטור, זה לא נכון, ודאי שאסור לגנוב מגנב, הגונב מגנב פטור מתשלומי כפל. שכן הגנב לא היה ביילים גמור, וממילא מי שגנב ממנו ודאי חייב להחזיר, רק שלא חייב בתשלומי כפל. ועל זה אמר רב, לא שנו אלא לפני יאוש. כלומר, אם שמעון גנב חפץ מראובן, אבל ראובן עדיין לא התייאש, ואז בא לוי וגנב את החפץ משמעון, לוי לא חייב את תשלומי כפל, כי בעצם החפץ לא שייך לשמעון הגנב. החפץ שייך לראובן, הוא לא התייאש ממנו. ולכן אמר רב, לא שנו אלא לפני יאוש, אבל לאחר יאוש, כלומר אם הביילים הראשון כבר התייאש מהחפץ, ממילא קנאו גנב הראשון, עכשיו הוא שייך לגנב. ואם הגנב עכשיו הוא ביילים גמור, הוא יכול לקדש בזה את האישה, יכול לעשות בזה כל דבר, וממילא הגנב השני, שכאמור גנב מן הגנב הראשון, צריך גם לשלם תשלומי כפל לגנב הראשון, שבעצם הפך להיות ביילים לכל דבר. או במילים פשוטות, רב מצטרף לדעה שיאוש קונה. ואם הנגנב התייאש, אם הביילים התייאש, ממילא הגנב הפך להיות ביילים לכל דבר ועניין. וכמו שרב חידש בעניין תשלומי כפל, תשלומי 4 ו-5, תשעת העמדה בדין, וגם שם רב ששת הגיב לו בחריפות, וכך גם כאן. אמר רב ששת, אמינא כי נעים ושך עבריו אמר להשמעתתא. רב אולי אמר את זה מתוך שינה. מדהים שממש כמה דפים אחד אחרי השני, רב ששת תוקף בכזאת צורה את רב, ואומר, זה ממש חידוש שנאמר מתוך שינה, זה לא יכול להיות. מדוע? דתניא. אמר רבי עקיב, מפני מה אמרה תורה, טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5? טוב, אז כך קבעה תורה, וכפי שהדגשנו אתמול כאן בדף ס"ז עמוד ב', זה דין מיוחד, דווקא בשור, דווקא בסט, תשלומי 5, תשלומי 4, ובכל זאת מבקש רבי עקיבא לדרוש תעמא דקרא ולשאול, אז למה? למה התורה מחייבת עונש מיוחד וגדול יותר במקרה של טביחה ומכירה? מפני שנשתרש בחטא. ומבקש רב ששת לדייק ולומר, אימת, מה זאת אומרת נשתרש בחטא? מתי הוא נשתרש בחטא? אילא אם לפני יאוש. כלומר, אם הנגנב בכלל לא התייאש מן החפץ, מאי כאן השתרש? אז אין כאן איזושהי השתרשות בחטא. שמעון גנב חפץ מראובן, והלך ומחר אותו, מחר את אותו שור, סליחה, לא חפץ, שמעון גנב שור עושה מראובן, והלך ומחר את השור הלאה. אבל אם ראובן לא התייאש ממנו, אז המחירה הזאת היא בעצם מחירה חסרת משמעות. אין לו סמכות למכור, הקונה לא קנה שום דבר, כי זה עדיין שייך לראובן והוא לא התייאש. אלא על כורחנו, מסביר רב ששת, שמדובר לאחר יאוש, כלומר ששמעון גנב שור מראובן, ראובן התייאש מן השור הזה, ואז בא שמעון ומחר אותו ללוי, וזה כבר במען, נשתרש בחטא, העמיק יותר את החטא, מיד נסביר יותר. ויסל כדעתך, אומר רב ששת לרב, סמכת עמוד א', יאוש קנה, אם באמת אומר שיאוש קונה, אז המי משלם תשלומי 4 ו-5, הרי כבר ראינו את הסברה שקובעת, שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר. כלומר, אם רב צודק, שיאוש בפני עצמו קונה, אז לא שייך לדבר על טביחה או מכירה אחרי יאוש. כי אם הביילים כבר התייאש, אז זה שייך לגמרי לגנב. וברגע שזה שייך לגמרי לגנב, אז שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר. כלומר, על כורחנו, אומר רב ששת, כל הדין של נשתרש בחטא, כל הדין שחייבים תשלומי 4 ו-5 על מכירה, בהכרח מדבר על מצב שלאחר יאוש, ואז המכירה באמת מועילה. ומזה אתה למד שיאוש כדי לא קנה. כלומר, ברגע שהנגנב התייאש, הגנב עדיין לא קנה, זה לא שלו. מה מתחדש? מה שמתחדש זה שאם הגנב עכשיו ימכור למישהו אחר, אז יש גם יאוש וגם שינוי רשות, ויאוש ושינוי רשות שמצטרפים יחד, אכן קונים. ועל זה אפשר לומר, מסביר רב ששת, שנשתרש בחטא. הגמרא דוחה את ההוכחה ואומרת, אמרי, כדאמר רבה, מפני, ונראה את זה בהמשך הסוגיה, מפני ששנה בחטא. הכנה מפני ששנה בחטא. כלומר, הביטוי של רבה הוא ביטוי מובן. שנה בחטא. כלומר, עברת עבירה אחת על זה שגנבת, ועכשיו אתה מוסיף חטא על פשע, ואתה גם מוכר. זה לא משנה אם מבחינה הלכתית המחירה מועילה או לא מועילה. רב ששת כאמור מחפש מצב שבו המחירה עצמה יוצרת איזושהי חלות הלכתית. דהיינו, לפני המחירה עוד לא הייתה לך בעלות, כי יאוש לא קונה. אחרי המחירה שיש גם יאוש וגם שינוי רשות, אז אתה קונה. יש פה איזשהו חידוש. אומר רבא, לא צריך שום חידוש. עצם זה שמחרת, בין שזה הועיל ממונית, בין שזה לא הועיל ממונית, אבל זה שנה בחטא. אתה מוסיף חטא על פשע. ועל זה התורה מחייבת תשלומי 4 ו-5. אז גם הוא הסברה של רבא מובנת, שנה בחטא. מה הפירוש הביטוי נשתרש בחטא? אז אני חוזר לרגע כאן לרשי בדף סמך זין עמוד ב' למטה. כותב רשי שנשתרש עשה שורשים. כלומר, נתחזק בחטא שכנאו ומהן ומעשיו. רש"י מבין שנשתרש, הכוונה שהיכה שורש, שעכשיו החטא הזה הוא חטא הרבה יותר מבוסס, עד עכשיו לא היה קניין, ועכשיו חל גם קניין. זה בעצם מה שרב ששת רוצה לחדש, שחלה כאן חלות הלכתית חדשה, וזו חלות שעשתה לעצמה שורשים, כך מסביר רש"י. הראשונים רומזים גם לפירוש נוסף, וזה לאור המושג משטר שלי, שמוכר לנו מסוגיות אחרות, משטר שהיא הכוונה שהוא הרוויח מהחטא, הוא הפיק ממנו הנאה. וגם כאן דברי רב ששת יוסברו באותה צורה, כלומר, שדווקא אם המחירה הועילה לך הגנב, מכרת מחירה תקפה מבחינה הלכתית, אז הפקת ממנה הנאה. לא מספיק שגנבת, עוד נהנית מן הגניבה הזו. וזו המשמעות של משטר שי. אמנם המאירי דוחה את הפירוש הזה של נשתרש, וכותב המאירי כאן, וזה שאמרו מפני מה אמרה תורה, תווך ומחר משלם תשלומי 4 ו-5 מפני שנשתרש בחטא, לאו דווקא נשתרש רוצה לומר שהועילו מעשיו. שהרי במחירה מי הכל שלפני ייאוש לא הועילו מעשיו. אלא כך פירושו שנשתרש בחטא רוצה לומר ששנה באיוולתו, כאדם המושרש בה ואינו יכול לזוז ממנה. אז אם כן, אפשר להבין את המונח נשתרש בדרכים שונות, אבל כך או כך כוונתו של רב ששת ברורה שצריך שהמחירה תהיה מחירה בעלת תוקף, ועל זה גוף או חולק רבה ואומר, עצם העובדה ששנית בחטא, כבר על זה חייבים תשלומי 4 ו-5. ולכן, סוף דבר, רב סבור שאכן ייאוש קונה, ואחרי ייאוש כבר לא שייך לדבר, ואחרי ייאוש באמת מי שגנב, מי הגנב אחרי ייאוש, באמת חייב לו כפל, כי הגנב הפך להיות ביילים לכל דבר ועניין. ולעומת זאת, רב ששת סבור שייאוש לא קונה. הראיה שכל תשלומי 4 ו-5 הם דווקא אחרי ייאוש. רבה לכאורה מיישב את דעת רב, ואומר שאינה חינמי, יכול להיות שבאמת כל דיני תביחה ומחירה, או ליתר דיוק כל דיני מחירה, הם אכן לפני ייאוש. כי אחרי ייאוש שלא הוא תובח ושלא הוא מוכר, כי ייאוש לדעת רב קונה, היי תגיד, אז אם זה לפני ייאוש, המחירה לא הועילה, נכון, היא לא הועילה מבחינה ממונית, אבל סוף כל סוף שנה בחטא, ועל זה הוא חייב תשלומי 4 ו-5. ממשיכה הגמרא דף ס"ח עמוד א' ואומרת אשמה, וטבחו או מחרו, מה טביחה שאינה חוזרת, כלומר טביחה זה תהליך בלתי הפיך, אף מחירה שאינה חוזרת, בפשטות, מחירה שאינה חוזרת, משמע מחירה המועילה, מחירה שתקפה מבחינה ממונית. אז שוב, טוען רב ששת אותה טענה, אימד, אילם לפני ייאוש, כלומר, אם בא הגנה ומחר עוד לפני שהביילים מתייאש, המעינה חוזרת. הרי המחירה הזאת לא תקפה מבחינה הלכתית, כי אם הביילים לא יתייאש, אתה לא יכול למכור. אלא על כורחנו שמדובר על מחירה לאחר ייאוש. ויסל כדעת החקניה, אם תאמר כמו רב, שאחרי ייאוש הגנב כבר קנה, אז עוד פעם, המעין משנה 4 ו-5, הרי שלא הוא תובח ושלא הוא מוכר. עונה הגמרא, כדי אמר רב נחמן, וגם זה יוזכר בהמשך הסוגיה, פרט לשהקנה ל-30 יום, החינמי פרט לשהקנה ל-30 יום. כלומר, רב נחמן באמת אומר, הנה חינמי, יכול להיות שמדובר על מחירה לפני ייאוש, והיא לא מועילה כלל. היית תגיד, אז למה הוא חייב 4 ו-5? בגלל ששנה בחטא, כמו שרבה הסביר מקודם. אז מה רוצה הברייתא כשהיא אומרת ש... מחירה שאינה, שצריכה להיות דווקא מחירה שאינה חוזרת? מסביר רב נחמן, שאם מראש הוא מחר מחירה חלקית לזמן מוגבל, אם מראש הוא מחר ל-30 יום, על מחירה כזאת ודאי לא חייבים תשלומי 4 ו-5. כי זאת לא מחירה שהיא מחירה גמורה. עכשיו שוב, גם אם הוא היה מוכר מחירה גמורה, אליבא דאחושן משפט המחירה לא הייתה תופסת, לא הייתה תקפה. כי מדובר על מחירה שקודם ייאוש. אבל עדיין מצידו המחירה היא מחירה מוחלטת, ועל זה הוא חייב 4 ו-5. מה שאין כן, מי שמוכר ל-30 יום בלבד, שבמצב כזה, הנה חינמי, אכן לא חייב תשלומי 4 ו-5. ועוד מקשה הגמרא מיטיבי, והפעם היא ברייתא קצת יותר מורכב. גנב, הוא בא אחר וגנבו. זה בדיוק המקרה שעליו דיברה משנתנו, הגונב מגנב. אז שמעון גנב מראובן, הוא בא לוי וגונב משמעון, הראשון משלם תשלומי כפל, כמובן כי הוא גנב, השני לעומת זאת אינו משלם, אלא קרן בלבד. שזה מתאים למה שראינו במשנתנו, שהגונב מגנב פטור מכפל. מקרה מספר 1. מקרה מספר 2, גנב הוא מחר, הוא בא אחר וגנבו. כלומר, שמעון גנב מראובן, מחר ללוי, ועכשיו בא יהודה וגנב מלוי. גנב הוא מחר, הוא בא אחר וגנבו. הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני, כלומר, זה שגנב מן הלוקח, משלם תשלומי כפל. כי ללוקח מן הגנב, ודאי הייתה בעלות גמורה, הוא עכשיו ביילים לכל דבר ועניין. ולכן מי שבא וגנב ממנו, חייב לו תשלומי כפל. מקרה מספר 3, גנב וטבח, ובאחר הוא גנבו, כלומר הגנב טבח ושחט את הבהמה, הוא מכר אותה למישהו, ועכשיו המישהו וגנב, או אפילו סליחה, לא מכר אותה למישהו, אלא בא הגנב וטווח, ואז במישהו וגונב לו את הבשר אחרי שהוא שחט אותו. גנב וטווח הוא בא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5 כדין טביחה, והשני שגנב את הבשר הזה אינו משלם תשלומי כפל, אלא קרן בלבד. כפי שהגמרא מיד תגיד, הדין השלישי הוא הדין הכי מחודש. למה? למה מי שגנב את הבשר לא משלם תשלומי כפל? הרי לכאורה אחרי שהגנב טווח, אז ודאי שהוא קנה את הבשר. למי שיגנו ממנו צריך לשלם תשלומי כפל, ומיד הגמרא תשאל את השאלה הזאת. אבל לפני כן אומרת הגמרא, קטן מי המציאת, בוא נתמקד בינתיים במקרה השני, גנב ומחר, ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, כי הוא גנב ומחר, והשני משלם תשלומי כפל. אם השני משלם תשלומי כפל, זה אומר שהקונה, מי שקנה מן הגנב, מי שקנה את אותה מחירה, כנראה שהקניין שלו היה מוחלט. הראיה שמי שגונב ממנו חייב תשלומי כפל, אז עוד פעם אומר רב ששת, אימה, אילמה לפני יאוש, אם מדובר על מחירה לפני יאוש, אז שני המים משלם תשלומי כפל, למה מי שגנב ממנו חייב תשלומי כפל? הרי שינוי רשות בלא יאוש, זה שהגנב הראשון מחר למישהו אחר, אבל לא היה יאוש, מאיקה למאן דאמר דקנה, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה שיאוש יחד עם שינוי רשות מסוגלים לקנות, אבל, שינוי רשות בלי יאוש ודאי לא קונה. וזה מתחבר למה שאמרתי בפתח הדברים, ששינוי רשות הוא ודאי השינוי הכי חלש שיש, ולכן שינוי רשות כשלעצמו בוודאי לא קונה. ולכן שוב, איך נבין את המציאתא, איך נבין את הדין השני? אני קורא שוב. קטן עם ית מציאתא, גנב ומחר ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני תשלומי כפל. אימא, אילמה לפני יאוש, שני המה משלם תשלומי כפל, הרי שינוי רשות בלא יאוש, מיקה למאן דאמר דקני? אלא פשיטה שמדובר על מצב שהוא מחר אחרי יאוש. ואז עוד פעם חוזר רב ששת ושואלת רב, ישאל כדאיתך יאוש קונה, המי משלם תשלומי 4 ו-5, הרי דידי הוא דזבין, הרי הוא מחר את שלו. ועל כורחנו אם כן, שמצד אחד יאוש לא קונה, ולכן אם הגנב ימכור אחרי יאוש, אז זה לא נחשב ששלו הוא מוכר. מצד שני, היות שהיה יאוש ואז יבוא גם שינוי רשות, אז הוא קנה, ולכן מי שיקנה מן הלוקח, מי שיגנוב מן הלוקח, מי שיגנוב מן הקונה, באמת חייב תשלומי כפל. כך מוכיח רב ששת מן הברית. ותור ממשיך רב ששת ואומר, דקטני רישא, גנב, ובא אחר וגנבו, ראשון משלם תשלומי כפל, והשני לא משלם אלא קרן. מכדי לאחר יאוש קיימינה, כי הוכחתי שחייבים להסביר שהברית מדברת אחרי יאוש. ואם כן, ויסל כדעתך יאוש קונה, אז שני המים לא משלם אלא את הקרן. כלומר, שני היה צריך לשלם גם כפל, אילו יאוש היה קונה כמו רב. אלא לב שמה מינה, גם מן הרישה וגם מן המציאתה, שיאוש לא קני וקשיה לרב. ואם כן, גם הברייתא הזאת קשה על דבריו של רב. מבקש רבה לומר, אמר רבה, ותסברה המתרצתי, האם באמת אפשר להביא קושיה מן הברייתא הזאת? הרי הברייתא הזאת יש בה נקודה מאוד קשה, כמו שארנו עליה מקודם. אלא דקטן סייפה, בוא נעבור למקרה השלישי בברייתא, גנב וטווח. הוא בא אחר וגנבו, ראשון משלם תשלומי 4 ו-5, ושני אינו משלם אלא קרן. שואל רבא ואומר, ומאיקה למאן דאמר, שינוי מעשה לא קנה? יש מישהו שאומר שאחרי שהגנב גם טווח, הוא לא קנה? הרי אין לך שינוי מעשה יותר גדול מלשחוט את הבהמה. אז איך יכול להיות שמי שעכשיו גנב את הבשר אחרי השחיטה הזאת, לא חייב לשלם תשלומי כפל? האם בכלל יכול להיות שיש דעה כזאת שאומרת שגם אחרי תביחה לא השתנה שום דבר? והחפץ לא הפך להיות באופן מלא של הגנב? אלא אומרת הגמרא לעולם כולה, אלא אומר רבה לעולם כולה לפני יאוש. באמת צריך להאמין שהברית הזאת מדברת לפני יאוש. כי הרי לדעת רב, אחרי יאוש, זה כבר לגמרי של הגנב, שלא הוא תובח ושלא הוא מוכר. אם באמת מדובר אותו לפני יאוש, אז איך המחירה באמת מועילה? אומר רבה, תירוץ צד דחוק, אבל כך צריך להסביר, ואיפוך סייפה למציאתה או מציאתה לסייפה. יש כאן בלבול בברייתא, צריך להחליף בין המקרה השני לשלישי, ואימה הכי. גנב ומחר, ובא אחר וגנבו, אז באמת הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני באמת אינו משלם אל הקרן, מדוע? כי אנחנו מדברים על לפני יאוש, ושינוי רשות בלא יאוש באמת לא קנה. לעומת זאת, אם גנב וטווח, הוא בא אחר וגנבו, אז אתה צודק, אז הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני משלם תשלומי כפל, כי הגנב קנה בשינוי מעשה. ולכן, היות שהברייתא כל כך קשה, לומר שמי שגנב אחרי תביחה לא חייב כפל, על כוחנו להפוך את הברייתא, ולומר, מי שגנב אחרי תביחה ודאי חייב כפל, כי הוא גנב אחרי שינוי מייסה ושינוי מייסה קונה, ולעומת זאת, מי שגנב אחרי מחירה, אין החינמי לא חייב כפל, אלא רק קרן, כי המחירה הזאת לא הועילה. ושוב, אם המחירה לא הועילה, אז למה חייבים 4 ו-5? חייבים 4 ו-5, אבל לשיטתו, בגלל ששנה בחיר. ככה צריך להסביר את הברייתא, ושוב, צריך לעשות בה היפוך, כדי שלא תהיה קשה על דעת רב. רב פאפה אמר, לעולם לא תהיפוך, מה פתאום להפוך סדרי בראשית בברייתא, הרי זה לא מה שכתוב. אלא, אם אתה קשה לך להבין את הסיפה של הברייתא, איך יכול להיות שאחרי תביחה, אחרי שחיטה, עדיין מי שגנב את הבשר לא חייב תשלומי כפל, הרי היה פה שינוי מעשה? רב פאפה אמר, לעולם לא תהיפוך, וסיפה בית שמאי דאמר שינוי במקומו עומד. כמו שכבר ראינו, אמנם שינוי קונה, ובכל זאת זה שנוי במחלוקת. ולדעת בית שמאי, שינוי לא קונה. אז כך תסביר את הסיפה של הברייתא. טוב, אומרת הגמרא לרב פאפה, אז אם באמת כך תסביר את הסיפה של הברייתא, ולא צריך לעשות פה שום היפוך, אז סוף כל סוף חוזרת הקושיה למקומה, היא הכי קשי הרי שאו מציאתה לרב. כי באמת, אם מדובר פה, אם לא הופכים שום דבר בברייתא, אז הנה חינם, חזרנו לומר שהברייתא מדברת גם אחרי ייאוש, ומכאן שייאוש לא קונה. אמר רב זביד, לא, באמת לעולם כולה לפני ייאוש. הנה חינם, אמרה איתה מדברת על מצב שעדיין לא היה ייאוש. ואחר, במה יסקינה, אם לא היה ייאוש, אז למה מי שגנב מן הלוקח חייב תשלומי כפל? ואחר, במה יסקינה, שנתייאשו הבעלים בלוקח ולא נתייאשו בגנב. הגנב הזה אולי דמות מפוקפקת, אבל הבעלים לא מתייאשים. הם אומרים, אנחנו נמצא דרך להוציא ממנו. עכשיו כשבא הגנב ומחר למישהו אחר, עכשיו הבעלים הרימו ידיים. אם הלוקח הזה, הבעלים לא יכולים להתעסק. ואז, הווה לייאוש. כלומר, הבעלים התייאשו, ברגע שהגיע הבעלים השני, לא צריך לגרוס כאן שינוי רשות, כמו שמירים כאן במסורת השס, ובאורו של הגרא, כי הגמרא תסביר ותאמר, ולא תימה משום דבר עניין ייאוש ושינוי רשות, כי הרי אנחנו מנסים ליישב לפי רב. אז לפי רב אין צורך גם בייאוש וגם בשינוי רשות, אלא אפילו בייאוש לחוד אינה מכאן לגבי גנב. אלא, דלא משכחה דמשלמת רוויו, גם הגנב הראשון שיהיה חייב 4 ו-5, וגם הגנב השני שיהיה חייב כפל, אלא בהכי. כלומר, במצב שבו כאשר זה היה אצל הגנב הראשון, הביילים עדיין לא התייאש, והיות שהוא לא התייאש, ממילא אין כאן בעיית שלא הוא תובח שלא הוא מוכר, כי אם בא שבא הגנב ומוכר הוא בעצם מוכרת של הביילים, אלא שעכשיו כאשר זה יגיע ללוקח, אז הביילים התייאשו. אם הביילים עכשיו יתייאשו, אז אם יבוא מישהו ויגנוב מהלוקח, ודאי שחייב גם בתשלומי כפל. ולכן, סוף דבר, רב על משמרתו עומד שייאוש לבד כבר קונה, ולא צריך גם ייאוש וגם שינוי רשות, וכל ההוכחות וכל הפרחה החריפה של רב ששת על רב, של קיניים ושחיב, באמת לא עומדת, רב ששת ושאר המוראים לא מצליחים להוכיח כנגד דעתו של רב. ובאמת ממשיכה הגמרא ואומרת שהמחלוקת מתרחבת עוד יותר, איתמה, המוכר לפני ייאוש. רב נחמן אמר חייב, כלומר עומד חייב תשלומי 4 ו-5, כי הוא גם גנב וגם מחר, לעומת זאת רב ששת אמר פטור. רב נחמן אמר חייב, ומחרו אמר רחמנה והזבי, לא שנה לפני ייאוש, לא שנה לאחר ייאוש. כלומר, לא מעניין אותי האם המחירה חלה או לא חלה, הנה חינמי, מחירה לפני ייאוש לא הועילה בכלל. ובכל זאת חייבים עליה תשלומי 4 ו-5. מצד עצם הסברה של שנה בחטא. כך רב נחמן. לעומת זאת רב ששת אמר שאם הוא מחר לפני ייאוש ומחירה לפני ייאוש לא מועילה מבחינה ממונית, הוא פטור. אז אני קורא שוב, רב נחמן אמר חייב ומחרו אמר רחמנה והזבין, לא שנה לפני ייאוש ולא שנה לאחר ייאוש. רב ששת אמר פטור כי חיוב היא לאחר ייאוש, כל החיוב על מחירה הוא רק אחרי ייאוש, כי אהנו מעשר. כי המחירה הזאת כבר מועילה מבחינה ממונית. אבל לפני ייאוש דלא אהנו מעשר, לא מחייב, דומיה דתביחה בעינן, דאהנו מעשיו. כלומר, יש צורך במחירה שמכילה חלות הלכתית, שמייצרת שינוי של ממש, באופן דומה, לתביחה שהיא ודאי נתפסת כשינוי. עכשיו, רש"י כאן מדגיש, שרב נחמן ורב ששת ודאי חולקים שניהם על רב. ודאי שגם רב נחמן וגם רב ששת מודים, שייאוש בפני עצמו לא קונה. מה שנחלקו רב נחמן ורב ששת, זה האם באמת נדרש אהנו מעשיו כדי לחייב. האם כל החיוב הוא רק לאחר ייאוש כי אהנו מעשיו, זו דעתו של רב ששת, או שאין צורך באהנו מעשיו, ובאמת חייב גם לפני ייאוש על עצם העובדה שמחר ושנה בחטא כדעתו של רב נחמן. עכשיו, מה עומק ההשוואה הזאת של רב ששת של ההן ומעשיו? שוב, חוזר לדברים שאמרנו בהתחלה. כלומר, אם יש שינוי מעשה, אז זה שינוי גמור, והוא ודאי קונה. כמו שטביחה, ההן ומעשיו, השתנה כאן משהו דרמטי. הרב ששת ואומר, כדי להגיע לאותה רמה של שינוי מעשה, כדי להגיע לאותה רמה של ההן ומעשיו, נדרש אותו שילוב, נדרשת אותה קומבינציה של ייאוש ושינוי רשות ביחד. כשהם באו ביחד, אז המחירה הועילה, ואז היא כבר קצת דומה לאותו עניין של ההן ומעשיו, כך פירושו של רב נח. יפה. ועכשיו חוזרת הגמרא בעצם על כל מה שראינו מקודם, על כל אותן הוכחות שכבר דיברנו עליהן. אמר רב ששת מנה אמין עלה, דתניה, אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה, תבח ומחר משלם 4 ו-5, מפני שנשתרש בחטא. מתי אתה יכול להגיד שהוא נשתרש בחטא? אם זה לפני ייאוש, מי כאן נשתרש? הרי הוא לא השתרש, הוא לא חידש משהו, אם זה לפני ייאוש אז המחירה לא חל, אלא לאו לאחר ייאוש הוא. ומכאן שייאוש באמת לא קונה. הייאוש בלבד לא קנה, ורק אם היה גם ייאוש ואחר כך גם שינוי רשות ומחירה, אז נשתרש בחטא. אבל רבא כמובן עונה, לא צריך לומר נשתרש בחטא, אל מפני ששנה בחטא. כלומר, גם אם המחירה לא הועילה כלום, הוא עדיין שנה בחטא. תשמע, וטבחו ומחרו. מה טביחה שאינה חוזרת? אף מחירה שאינה חוזרת. שוב, אימת, אילם הלפני ייאוש, אז למה המחירה לא חוזרת? המחירה הזאת לא שווה שום דבר. אלא חייבים לומר שמדובר על לאחר ייאוש, ושמע מינה שכל החיוב על מחירה הוא דווקא חיוב על לאחר ייאוש. אבל לפני ייאוש, הנה חינם, היא לא חייבים, כי זה לא מועיל. תרגם הרב נחמן, כמו שראינו מקודם, פרט לשיקנה לו ל-30 יום. כלומר, לדעת רב נחמן, הנה חינם היא גם מחירה שאינה מועילה, גם עליה חייבים 4 ו-5, ובלבד שמצד הגנב המוכר, זה כן תהיה מחירה גמורה, כלומר, מחירה לצמיתות, ולא מחירה מוגבלת מזמן, לא מחירה ל-30 ימים. אבל שוב אני מדגיש, מה שרשי כאן אומר, שגם רב נחמן וגם רב ששת חלוקים על רב, הנקודה הזאת שייאוש בפני עצמו לא קונה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף רבי אלעזר סבר, חיובי לאחר ייאוש. כלומר, כל החיוב הוא לאחר ייאוש, כי ייאוש בפני עצמו לא קונה. די אמר רבי אלעזר, סמכת עמוד ב', תדע, שסתם גניבה ייאוש בעלים. כלומר, רבי אלעזר חידש הלכה לא ישירות בנושא שלנו, אלא בא ואמר, והזכרנו את זה כבר אתמול, האם בסתם גניבה יש ייאוש בעלים? כלומר, הביילים לא יודע מי גנב, כי הגנב הגיע בסתר, ולכן הביילים מתייאש באופן אוטומטי. אומר רבי אלעזר, בוודאי שכן. סתם גניבה ייאוש בעלים. איך אתה יודע שסתם גניבה ייאוש בעלים? שהרי אמרה תורה, תבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5. אז אם הוא תבח, אני מבין למה חייב 4 ו-5, אבל אם הוא מחר, למה חייב 4 ו-5? ודילמה לא יאיש. ואם הביילים לא התייאשו, אז המחירה לא הועילה שום דבר, אז על מה אתה מחייב אותו? אלא לאו, משום דאמרינן, אומר רבי אלעזר, סתם גניבה ייאוש בעלים היא. כלומר, גם רבי אלעזר חייב להניח, בדיוק כמו שאמרו רב נחמן, בדיוק כמו שאמר רב ששת, שכל החיוב הוא דווקא אחרי ייאוש. דווקא מחירה שיש בה שילוב של שינוי רשות יחד עם ייאוש, דווקא מחירה כזאת מועילה. ולכן רבי אלעזר צריך להגיע למסקנה שבכל גניבה יש ייאוש בעלים, כי אלמלא כן, הנה חינם אי אפשר היה לחייב תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא את רבי אלעזר, ודיל מאף על גב דלא יאש. מי אמר לך? אולי באמת חייבים גם אם לא יתייאש. אמרי, משיב רבי אלעזר, מה פתאום? אני כמו רב ששת מקודם, לא סלקה דעתך. דומיה דתביחה. מה תביחה דאהן ומעשיו? כלומר, כמו שהסברנו מקודם בהרחבה, מעשה בעל תוקף ומשמעות, שינוי מעשה, אף מחירה דאהן ומעשיו. ואם מדובר על מחירה לפני ייאוש, מה יהן? מחירה כזאת לא מועילה שום דבר. רק הערה אחת על הביטוי הזה שראינו כמה פעמים לאורך הסוגיה, הביטוי של אהן ומעשיו, אז התוספות כאן באמת מאירים הערה חשובה לגבי רמות שונות של שינוי, והתוספות אומרים שאהן ומעשיו, כלומר אם הוא בא וממש טבח בידיים, אם הוא שחט במו ידיו, זה ודאי נתפס כשינוי קונה. או בטרמינולוגיה שדיברנו עליה, רב חיים, רב אלחונון ושאר האחרונים, כאן מדובר על קניין של ממש. כאשר הגנב, הגזלן, כאשר הוא עשה שינוי במו ידיו, זה ודאי מייסה קניין מצד עצמו. וזה בהחלט שינוי משמעותי, זה בהחלט שינוי שקונה, כלומר התוספות כאן חשוב לעניין הזה של הבחנה בין רמות שונות של שינוי, כי כאמור בתביחה אהן ומעשיו, ממילא צריך לומר שגם במחירה אהן ומעשיו, וזו חייבת להיות מחירה אחרי ייאוש, ואם ככה רבי אלעזר מצטרף לעמדת החולקים על רב, שייאוש בפני עצמו לא קונה, אלא שייאוש יחד עם שינוי רשות, יחד עם מחירה, עליו אפשר לומר שההן ומעשיו. שואלת הגמרא עוד קושייה אחת על רבי אלעזר ואומרת, ודילמה דשמיני דייאש. כלומר, אותה טענת רבי אלעזר שכל גניבה יש אוטומטית ייאוש בעלים, כי אחרת, איך אתה יכול לחייב על מחירה. טוב, אולי אין הכינה מכל החיוב על מחירה, זה דווקא אם שמענו להדיה שהביילים התייאשו. אבל אם לא שמענו להדיה שהביילים התייאשו, אולי אין הכינה מלא חייבים על מחירה. אמרי, משיב רבי אלעזר, לא סלקא דעתך. דומיא דתביחה. מה תביחה לאלתר? כלומר, אם הגנב יתבח תכף ומיד, ודאי שחייב ארבעה מחמישה, אף מחירה לאלתר. כלומר, אם הוא גנב ומיד מחר, ודאי שחייב ארבעה וחמישה. כי לא מצינו שהתורה חילקה. עכשיו, התוספות כאן באמת קצת מתקשים ואומרים, מה, אם הוא מחר? אם הוא מחר לאלתר ממש, אז לכאורה לא היה שינוי, כי הביילים אפילו לא יודע שגנבו ממנו. זה מה שקרוי בלשון הגמרא בבבא מציעא, ייאוש שלא מדעת, הוא בכלל לא יודע שגנבו ממנו. ולכן התוספות אומרים, מן החינמי, גם תביחה, לא יכול להיות שהגנב סחב את הבהמה ומיד מיד מיד טבח אותה. כנראה עבר קצת זמן. וממילא גם לעניין מחירה, כנראה עבר קצת זמן, הביילים שמעו שגנבו להם את הבהמה, וכאמור לשיטת רבי אלעזר מיד התייאשו. וממילא, כמו שתביחה היא לאלתר, גם מחירה היא לאלתר, והיא מבוססת על הייאוש האוטומטי. סוף דבר, גם רבי אלעזר שותף לאותה עמדה, ייאוש לא קונה, וכל דיני ארבעה וחמישה הם דווקא במחירה לאחר ייאוש. אמר לי רבי יוחנן, מצטרף גם רבי יוחנן לדיון ומקשה על רבי אלעזר ואומר, גניבה בנפש תוכיח שאין ייאוש בעלים וחיה. אחרי שאנחנו כבר כמה ימים ארוכים מדברים על הלכות גניבה, וקראנו את הפסוקים בפרשת משפטים, הן הלכות הגנב כשלעצמו, והן הלכות או הן טענת גנב בפרשת שומר חינה, וקראנו גם את הפסוקים בויקרא על גזלן. בא רבי יוחנן ואומר, אבל יש סוג אחר של גניבה בתורה. גונב נפשות, זו פרשייה אחרת, היא חוזרת עד לעשרת הדיברות, יש בה הלכות אחרות, אבל סוף כל סוף, כמו שאומר כאן רשי, אדם לעולם לא מתייאש מעצמו. והראיה שהתורה קוראת גם לגניבה בנפש, גם לגונב נפשות, גם לזה קוראת התורה גניבה. וכאן ברור שאין ייאוש בעלים, שכן האדם שגנבו אותו, הנפש שגנבו אותה ודאי אינה מתייאשת, ובכל זאת חייב. אז הנה אתה רואה שיש מושג של גניבה גם בלי ייאוש. אומרת הגמרא, מכלל דסבר רבי יוחנן, לפני ייאוש חיה. אומר רבי יוחנן, כמו שבגונב נפשות הוא מתחייב, אף על פי שלא היה ייאוש, ממילא גם בתשלומי ארבעה וחמישה לדעת רבי יוחנן, חייבים לפני ייאוש. כמו? זאת שאלת הגמרא. כמו מה? כמו מי? שאלת הגמרא, לאחר ייאוש מי? רבי יוחנן אמר, חייב. וריש לקיש אמר, פטור. כלומר, לדעת רבי יוחנן חייבים ארבעה וחמישה בין קודם יוש, בין לאחר יוש, ואם ככה רבי יוחנן הוא כמו רב נחמן שראינו מקודם. זה לא משנה, אם היה יאוש, אז הנה חינם היא המחירה הועילה, ואתה חייב ארבעה וחמישה. אם לא היה יאוש, המחירה לא הועילה, אבל אתה עדיין חייב ארבעה וחמישה, מצד שנה בחד. כלומר, רבי יוחנן בא ואומר, חייבים ארבעה וחמישה גם לפני יאוש, כמו גונב נפשות שאין יאוש ובכל זאת המחירה תקפה, אבל הנה חינם היא גם מחירה לאחר יאוש חייבים. כלומר, רבי יוחנן לא מסכים עם דעת רב. רבי יוחנן לא סבור שייאוש קנה. כי אם ייאוש היה קונה, אז אחרי ייאוש שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר. אז רבי יוחנן חולק על רב, הוא מזדהה עם רב נחמן, ואומר שחייבים ארבעה וחמישה גם לפני ייאוש וגם לאחר ייאוש. אני קורא שוב, מכלל דסבר רבי יוחנן לפני ייאוש חייב ארבעה וחמישה, לאחר ייאוש מאי, רבי יוחנן אמר גם כן חייב. ריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, חיובי בין לפני ייאוש, בין לאחר ייאוש. כאמור, כמו שאמר רב נחמן. ריש לקיש אמר פטור, חיובי לפני ייאוש הוא, אבל לאחר ייאוש קנה, ושלא הוא תובח ושלא הוא מוכר. אז אם ככה, ריש לקיש שותף לגמרי לעמדתו של רב, שייאוש קנה, ולכן כל חיוב ארבעה וחמישה הוא רק לפני ייאוש, מצד שנה בחטא, למרות שהמחירה לא הועילה, אבל אחרי ייאוש זה כבר שלו. רבי יוחנן לעומת זאת שותף לעמדת רב נחמן, שייאוש לא קונה, ולכן החיוב של ארבעה וחמישה הוא גם לפני ייאוש וגם לאחר ייאוש. העובדה שרבי יוחנן כאן סבור שייאוש לא קונה, משפיעה על הכרעת ההלכה. כבר הזכרנו אתמול את האריכות העצומה כאן בתוספות, שרבנו תם נוטה לומר שבאמת ייאוש קונה, אלא שגם אם ייאוש קונה אי אפשר להקריב קורבן כזה. אם אדם גנב בהמה, אף שהביילים התייאשו וייאוש קונה, אי אפשר להקריב קורבן, כי יש בעיה של מצווה הבאה בעבירה וכו'. כלומר, רבנו תם בעצם נטה לפסוק שייאוש קונה כדעת רב. אבל כאן כללי הפסיקה מחייבים להכריע, כי רבי יוחנן, שייאוש לא קונה. אז התוספות גם כאן לפנינו, מדף סמכת עמוד ב', באמת מאוד מתלבטים בנקודה הזאת, והתוספות אומרים שצריך לחרוג מכללי הפסיקה, דווקא בגלל עושר הדעות שיש כאן בסוגיה. אומרים תוספות ויש לומר, דאפשר דלא קיימלן לא כרבא ולא כרבי יוחנן, שאומרים שייאוש לא קונה, דחמה אמוראי נחלקו בשני אלו הדברים. כלומר, היות שיש כבר כל כך הרבה דעות בסוגיה, והמחלוקת כל כך נרחבת, ממילא כללי הפסיקה לא בהכרח יחייבו, לא כרבי יוחנן, לא כרבא, וכאמור, זה באמת דיון בראשונים, האם יאוש קונה או לא קונה, לפחות להלכה ברמב״ם נפסק, שאכן יאוש בפני עצמו לא קונה, ולכן גם מחירה אחרי יאוש, עדיין חייבים עליה תשלומי 4 ו-5. אז אנחנו נעמוד כאן, ואת ההוכחות במחלוקת הזאת של רבי יוחנן וריש לקיש, ואת ההתפתחות של המחלוקת הזאת, אחד מחידושיו המפורסמים והידועים של רבי יוחנן, לגבי גזל ולא נתיישו הבעלים, והבעלות על ממון שאינו ברשותו, כל אלה ועוד נעיין בהם בעזרת השם מחר. ערב טוב ובשורות טובות לכולם.